ברכה ובוקר טוב. אנחנו עם שאלות. שואל אבישי, שלום הרב, מלבד הפרטים המשונים שהרב ציין בחלומו של שר המשקים, ישנו דבר נוסף, והוא שככל הידוע לי מעולם לא סוחטים ענבים ישירות לכוס על מנת לשתות את היין, אלא המינימום הוא למזוג את היין במים. מהי משמעות העובדה שבחלומו זה שונה? תודה רבה הרב. ההבדל הוא פשוט מאוד, שיש לו חלום על עולם אידיאלי. יש יין המשומר בענביו מששת ימי בראשית, זה המדרגה של עדן. אז זה החלום שלו. ובכן, אנחנו ממשיכים בפרק מ"א, ואנחנו בפסוק כף. ותאכלנה הפרות הרכות והרעות את שבע הפרות הראשונות הבריאות, ותבונה אל קרבנה, ולא נודע כי באו אל קרבנה, ומרן רק כאשר בתחילה ויקץ, וירא בחלומי. והנה שבע שיבולים עולות בקנה אחד מלאות וטובות, והנה שבע שיבולים צנומות דקות שלופות קדים סומכות אחריהן, ותבלענה השיבולים הדקות את שבע השיבולים הטובות, ואומר לחרטומים ומגיד לי. ויאמר יוסף אל פרעה, חלום פרעה אחד הוא, את אשר האלוהים עושה, הגיד לפרעה. קודם כל יש לנו כמה סימנים לחלום אמת. חלום אמת הוא חלום שחוזר על עצמו, וגם הוא לקראת הבוקר, וכיוון שזה פעמיים אותו חלום בעצם, פעם בפרות, פעם בשיבולים, אז זה סימן שזה חלום אחד, שזה חלום אחד שחזר על עצמו, מכאן שיש לו סבירות גדולה להיות אמיתי. דבר נוסף, ברור שפרעו בתור ראש המדינה, החלומות שלו, במיוחד אם הם מעסיקים אותו, הם לא עניינים פרטיים, הם נוגעים לכלכלה של המדינה כולה, ולכן אומר יוסף, פסוק כ"ט, הנה שבע שנים באות צבא גדול בכל ארץ מצרים, וקמו שבע שני רעב אחריהן, ונשכח כל הצבא בארץ מצרים, וכילה הרעב את הארץ. זה כנגד אכילת שבע הצנומות על ידי השמנות, ולא יוודע הצבא בארץ, ולא נודע כי באו אל קרבנה, מפני הרעב ההוא, אחרי כן, כי כבד הוא מאוד, ועל לשנות החלום אל פרעה פעמיים, כי נכון הדבר מעם האלוהים, וממהר האלוהים לעשותו. עכשיו, לכאורה הדבר הזה הוא פשוט, הוא מובן מאליו, כפי שאמרנו, זה חלום שכל ילד היה יכול לפתור, ואין פותר אותן לפרעה, אז הסברנו בגלל שזה דורש איזשהו שינוי בתפיסה המצרית, שבתפיסה המצרית לא ייתכן רעב במצרים, והנה, מגיע רעב. זה דבר שהחרטומים אינם יכולים לצפות. עכשיו, כאן יוסף מוסיף דברים שלכאורה לא ביקשו ממנו. לא ביקשו ממנו לדבר, ופתאום הוא מקדם את העניינים הפרטיים שלו, ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם, וישיתהו על ארץ מצרים, וכו'. זאת אומרת, כאן הוא מתחיל עם העצות שלו. מי ביקש ממנו לדבר? לכאורה זה חוצפה, לא נתנו לך, מי לא ביקשו ממך? אז מה אתה מדבר? אלא שיוסף מבין שזה חלק מהחלום עצמו. החלום, כיוון שהוא מופנה אל פרעה, את אשר האלוהים יגיד לפרעה, לא יגיד לך סתם. יגיד לך כדי שתשנה משהו. אז כיוון שאתה צריך לשנות משהו, אתה צריך למנות פרויקטור, וזה חלק מן החלום. ויעשה פרעה ויפקד פקידים על הארץ, וחימש את ארץ מצרים, ובשבע שני הסבא. שימו לב שהוא חוזר ליעשה פרעה. לכאורה זה היה צריך להיות האיש שפרעה ימנה. אבל הוא זהיר, אם הוא יגיד שהאיש שפרעה ממנה הוא זה שיעשה את זה, פרעה לא יסכים, הוא יקנה בו. אז לכן הוא מחזיר את היוזמה שהיא כביכול של פרעה. ויקבצו את כל אוכל השנים הטובות הבאות האלה, ויצברו בר תחת יד פרעה אוכל בערים ושמרו, והיה אוכל לפיקדון לארץ לשבע שני הרעב, אשר תהיינה בארץ מצרים ולא תיקרא את הארץ ברעב. מעניין, אם יש שבע שנים, אז למה וחימש? כן? כלומר, למה לחמש את ארץ מצרים? לשבע את ארץ מצרים. שוב, אנחנו רואים את הניגוד בין המספר חמש למספר שבע, המספר שבע שהוא אופייני לעולם השמי, בעוד שהמספר חמש אופייני לעולם המצרי. אז נכון, את האלוהים עושה ויגיד, אז הוא אומר את זה במספר שבע, כדרכו של אלוהי השמים. אבל התגובה של שיקומה של מצרים צריך לבוא במושגים מצריים, המספר חמש.
זה לא שם יזרס,
כמו שמסביר
רשי, מה
כבר נביא חימש? מסביר לחלק לחמש. כן, חלק לחמש. נכון, רשי צודק, וחימש זה גם לשון חמוש. כן, אבל אנחנו רואים שגם אחר כך נתנו לפרעו לחומש. המספר חמש הוא משמעותי, גם כש...
חימש בשבע.
כן, חימש בשבע. כלומר, מה שמגיע מהאלוהים זה שבע, השיקום של מצרים זה חמש. אגב, החומש זה הצלע החמישית, שהיא הצלע שמגינה על הלב. גם זה, כלומר, יש קשר בין הדברים. ויתב הדבר בעיני פרעו ובעיני כל עבדה, ויאמר פרעו לעבדה, ונמצא כאיש, כזה איש אשר רוח אלוהים בו. ואומר פרעו ליוסף, אחרי הודיעך, אחרי הודיע אלוהים אותך את כל זאת, נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי, ועל פיך ישק כל עמי, רק הכיסא אגדל ממכה. זאת אומרת שזה עלייה מטאורית מהבור אל רשות מצרים. ויאמר פרעה אל יוסף, ראה נתתי אותך על כל ארץ מצרים, ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף, וילבש אותו בקדשי שלשים רביד הזהב על צווארו. טוב, כל הסימנים האלה, הטבעת והרביד, הם תכשיטים מצריים המורים על שלטון. אנחנו יודעים מהחפירות הארכיאולוגיות שהרביד היה חלק מהסימני המלכות. כן, הסימן העליון יותר של המלכות זה המטה. זה לא ניתן לו. כן, אבל הפרעונים היו מחזיקים גם מטה, וגם היה להם רביד על צווארם. אז ניתן את הרביד, לא את המטה, רק הכיסא. אגדל ממכה. עשרת הטבעת, אנחנו מכירים את זה הרבה יותר מאוחר עם החשברוש, שויסר מלך החשברוש את טבעתו מעל ידו והיתנה להמן. כן, אבל זה רואים שמגילה בכוונה משתמשת בביטויים של מגילת אסתר משתמשת בכוונה בביטויים השייכים לפרשה של יוסף, כדי להראות שהמעמד של מרדכי בממלכה הוא בדיוק כמעמד של יוסף. כלומר, זה אסטרטגיה של גלות, שבזמן הגלות ישנם ראשי קהל שמקורבים למלכות, ודרכם עם ישראל מתקיים. זה נקרא, ולא מאסתים ולא גאלתים לחלותם. חז"ל אומרים שעמדתי להם את מרדכי בימי אחשוורוש, ואת בית רבי בימי רומי וכו', דניאל בימי בבל. אבל זה גם מראה שבעצם הכל תלוי ביחס בין המלך הפרטי לאותו איש פרטי. ואז המצב עלול להתערער בקלות. כלומר, כשם שהכל תלוי במתן טבעת אחת, יכולה גם להכל להתבטל לידי הסרת הטבעת. כפי שאנחנו רואים לקראת סוף ימי יוסף, שהוא כבר לא יכול לדבר ישירות אל פרעה, אלא הוא פונה אל עבדי פרעה שיפנו אליו. וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו, ויקראו לפניו אברך. אברך הכוונה לכרוע ברך. ונתון אותו על כל ארץ מצרים. ואומר פרעה אל יוסף, אני פרעה, ובלעדיך לא יערים איש את ידו ואת רגלו בכל ארץ מצרים. ויקרא פרעה שם יוסף צפנת פענח. נכון, מתיים זה רק פרעה, נכון?
נכון?
לא, 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 אנחנו נראה אותו עוד מעט. אנחנו נראה מזה. כן, צפנת פענח, אז צפנת פענח זה מילה במצרית, כן? זה כוונה, זאת אומרת, הוא לבוש עכשיו כמו מצרי, ויש לו שם מצרי, כבר שמו העברי נשכח. זה עניינו של יוסף, שהוא מסוגל לשמור על קדושתו, למרות הלבוש, כן? כי הוא עובד על הסגולה, לעומת יהודה שעובד על הבחירה. דבר שאם כן ייחודי ליוסף היכולת הזאת.